93 זה בסדר, אבל באיזה עמוד?
אצלי למטט.
למטט. האם מיני הוא מאוחר?
אכן.
יש לך את זה?
זה עמוד טל דרך אגב.
עמוד טל.
הקצה הזאת זה עמוד...
יש לך קצה משוברגת. בין שתי אפשרויות, למה אתה לא תבחר בדווקא בזאת?
טוב. אז אנחנו ממשיכים בסוגיה של אני וכהן, שאנחנו מתקרבים לסיומה. ואנחנו הגענו בגמרא למקום שבו נשאלת השאלה, היי מיני הוא מאוחר. אנחנו דנו בעניין הזה כבר בשיעור הקודם, שראינו שבעצם השאלה לא נשאלת כלל לגבי העניין של בני אדם. אנחנו ראינו לאורך כל הסוגיה שהיה ניסיון להשוות את מצב האני למצב הכהן, או במילים אחרות את דרגת האני לדרגת הכהן, והתברך שזה בלתי אפשרי, שאי אפשר שדרגת האני ודרגת הכהן יהיו שווים, אלא אם כן שווים גם כן דרגת האני ודרגת בני אדם. זאת אומרת שיש כבר שוויון ערכי מלא בין שלושת הכתות שהגמרא דרך הברייתות מביאה אותן. רוב בני אדם עניים וכהנים. ואנחנו הגענו אז למסקנה שלא זו בלבד שאי אפשר לומר שאני וכהן חדשיעורה הוא, אבל גם אי אפשר לומר שאני ובני אדם חדשיעורה הוא, וגם שכל אחד יש לו דרגה, מדרגה לעצמו. ואז חוזרת הגמרא ושואלת דבר שלא מובן. למה לא מובן? כי לא נצחח להלכה. היות וההלכה היא שהזמן הוא זמן של הכהן, אז מה אכפת לנו לסופו של דבר שאני אהיה מוקדם או מאוחר? אומרים שיש כאן נושא שהגמרא רוצה ללבן אותו, מבלי שזה יהיה דבר לכאורה נחוץ מבחינת הקביעה ההלכתית שבדבר, או שיש בעיה למישהו עם האמרה הזאת. היי מיני הוא מאוחר? מסתברא דאני מאוחר דאי אמרת דאני קודם רבי חנינא היינו רבי אליעזר, אלא לאו שאמינא דאני מאוחר שמה מינה. לפני שאנחנו ניכנס לאובי הקורה של העניין עצמו, אני רוצה להעיר הערה קטנה שלא קשורה לנושא, אלא רק למילה אחת שבעניין. השאלה הייתה, האם מיני הוא מאוחר? אבל אחר כך לא באה הגמרא לומר דאי אמרה דאני מוקדם, אלא דאני קודם. כן? אז אתם רואים שהממרה הנפוצה, כן? אין מוקדם ומאוחר בתורה, כי לא אין קודם ומאוחר בתורה. למעשה מאוחר, כן, יכול להיות לא, למעשה שתי משמעויות, אבל מוקדם, כן, יכול להיות לו רק משמעות אחת, שזה הוקדם מהזמן שבו היה צריך להיות. וכשאומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה, פירוש הדבר שבתורה כל דבר נמצא במקום שלו, שום דבר לא הוזז, לא הוקדם ולא אוחר. שזה דרך אגב בדיוק ההפך ממה שאנשים מבינים דרך כלל. אז צריך להיזהר מההווה אמינות האלו שלא לא מדייקות במשמעות של במשמעותם של הדברים. אז אתה נתחייב עכשיו לשלוח לי גם את השיעורים של הבוקר, כי הדבר הזה החליט לצאת לחופשה. כלומר, אפילו החיד הלכתה כשיעורה דכהן, מי מהם מאוחר דעני ודכהן, והלכה קורא נעים עניין העיון של חכמנו בעלי הגמרא, שבנגלה לחוד אין צורך בדבר כלל, דהה כבר קבענו הלכתה כמתניתין, ומה נפקותה אם זה מאוחר אם לאו? אלא כן פירוש הדבר, אם שיעורה דעני קודם לשיעורה דהלכתה, מן דעבד קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, דהיינו הקריאת שמה, בכוונה דעני אוכל לחם הצדקה, לא עשה ולא כלום, ספק קרה מבעוד יום לפי שיטת ההלכה, וחזר הדבר בידו כקריאת התורה בעלמה, ולא עבד קריאת שמה כמשמעו. זאת אומרת שהדברים כאן ברורים, שבנוסף לצד הטכני, אם אפשר לומר, של זמן הקריאת שמה, ישנו גם העניין של ההתייחסות של האדם הקורא כמי הוא קורא. אתם יודעים שבגמרא באופן כללי מביאות תמיד כל הדעות שנמצאות בפלוקתא, ואף על פי שנקבעה הלכה לפי אחת השיטות, מותר לכל אחד ואחד לכוון בעשייתו את המצווה כמו כולם. זאת אומרת שהמצווה נעשית על ידי כולם לפי קביעת ההלכה, אבל מבחינת הכוונה מותר לכל אחד לכוון בהתאם לאחת השיטות שנדחות להלכה. ומסביר כאן הרב שאם הזמן של האני הוא מוקדם לזמן של ההלכה, אז מי שהיה רוצה לכוון על פי אותה השיטה, אז הוא בעצם נמצא מחוץ לתחום של קביעת ההלכה. זאת אומרת שאף על פי שאין אנחנו זקוקים לעניין הזה מבחינת קביעת הזמן, אנחנו זקוקים לו מבחינה אחרת, שנראה שיש בכל זאת אנשים רבים שיותר נוטים להגדיר את עצמם כעניים מאשר ככהנים. ואז הגמרא רוצה בעצם, אני אומר את זה במרכאות, כן? להציל את דרגת האני. לכן אני חוזר, כך פירוש הדבר, אם שיעורה דעני קודם לשיעורה דהלכתה, מן דעבד קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, דהיינו הקריאת שמה, בכוונה דעני אוכל לחם הצדקה, לא עשה ולא כלום. ספק קרה מבעוד יום, לפי שיטת ההלכה, וחזר הדבר בידו כקריאת התורה בעלמה, ולא עבד קריאת שמה כמשמעו. קריאת שמה זה דבר חשוב. אבל אם בשתיים אחר הצהריים אתה קורא קריאת שמה, אז קורא בתורה. אבל לא יצא ידי חובת הקריאה, כי לא היה בזמן. אלא מסתברה, זה ההמשך של הגמרא, דעני מאוחר, דאי אמרת דעני מוקדם רבי חנינה היינו רבי אליעזר, שמע מינה דמאוחר, ומכיוון דמאוחר יש לומר דשיטת העני מתאימה קצת לדעת ההלכה, כי זמנה בתוך שיעורה דלחתה, ויחיד המתכוון כדעת רבי חנינה יצא מכל מקום, היא לכך נקת הי מיני הוא מאוחר, כי עד השתה לא הווה מתרץ קושייתו לגמרי רשע מלמה פליגה מתניתין דמישום הכי קשה לי. ואם לא כן, הווה אמינה שכל מי שאין בכוחו להשוות נפשו לדרגת הפרושים, אוכלין חולין בטהרה, אינו יהודי חלילה. זאת אומרת שאנחנו רואים בבירור, לפי שיטת הרב כאן בפירושו, שהסוגיה שלנו, של מהמתי קוראים את שמה בערבים, פירוש של מאימתי קוראים את שמה בערבים, היא אפשר לתרגם אותה במונחים של ימינו, מיהו יהודי. נוכל לדייק קצת יותר, מה תהיה ההגדרה של היות יהודי בגלות. בזמן שהיות ואין אנחנו בארץ ישראל, אז אנחנו לא יכולים לקיים את יהודנו כמו שצריך, כמו שהכהן לא יכול כשהוא נטמע ואפילו נטהר אבל עדיין לא עלה אור בוקר, גם הכהן לא יכול למלא את יהודו. וזה המצב שאנחנו מחפשים לברר, כמו מי תתפרש ההגדרה של להיות יהודי. עד השתה לא הווה מתרץ קושייתו לגמרי רשע מלימה פליגה מתניתין דמישום הכי קשה לה, ואם לא כן הווה אמינה שכל מי שאין בכוחו להשוות נפשו לדרגת הפרושים אוכלין כולין בטהרה, דהיינו שאף על פי שהם לא כהנים הם מתנהגים במידת מה כמו החומרות בדבר, הדרישות שיש בדבר של הכהנים, שמי שאינו מסוגל לכך יהיה מחוץ לתחום של ההגדרה של מיהו יהודי. ולכך הוצרכה הגמרא להוציא לאור כלל גדול, והוא כימן דעבד הקריאת שמה בכוונת העני מאוחר הוא לשיעורה דכהן, לפי שיטת רבי יהושע, לעניין הטהרה, אף כי מוקדם הוא לשיעורה דכהן, לעניין האכילה גופה ודוק היטב. זה אנחנו כבר ראינו בתחילת הלימוד של הסוגיה, שאחד הדברים שאנחנו לא צריכים, איך לומר, לפספס, זה שיש לנו כמה כהנים בסוגיה. שאנחנו אומרים הי מיני הוא מאוחר בהתאם לאיזה כהן. אז יש לנו הכהן דרבי יהושע ויש הכהן דמתניתין. אז הכהן דרבי יהושע זה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומה, בעוד שבמשנה שלנו הם כבר נכנסים לאכול בתחומה, אז הם מאוחר לגבי זה של רבי יהושע, אף על פי שהוא מוקדם לגבי זה של המשנה.
אבל ההלכה נקבע לפי המשנה?
כן. הוא פירוש הדבר. עכשיו שמעתי את השאלה.
אני מניח שאתה עונה לי.
הרב עונה. הוא פירוש הדבר, כי לכל השיטות כוונת העניים חביבה להון, כדתנן בפרקים, ויהיו עניים בני ביתך. אתם יודעים שהמשנה הזאת בפרקי אבות יש לה שתי משמעויות. אחת, שבני הבית יהיו עניים, ואחת, שעניים יהיו בני בית. זאת אומרת ש אף על פי שיש בית ויש בעל הבית ויש בנים בבית, אז שהדרגה, התפיסת עולם, הדרך חיים, זה לא רק לשתף את העניים מבחוץ אל תוך הבית, אלא יש גם כוונה בדבר הזה שההתנהגות של הבית יהיו כמו עניים. אבל כמובן שאנחנו צריכים לזכר בהבדל, ההבחנה שיש בין עני לאביון. האביון, שוב, זה מישהו שחסר כל. יש לו תיאבון, אבל אין לו מה לאכול. זאת, תיאבון ואביון זה אותו שורש. אבל העני זה יותר מכוון למדרגת הענווה. דהיינו, מישהו שיודע לא לראות את עצמו כבעל הבית בעולם, אף על פי שיש לו כל האמצעים. אבל יש כאן עניין של ענווה יסודית, שהיא מאותה הבחינה של, אנחנו לומדים אותה לגבי משה רבנו, בדרך כלל לא שמים מספיק לב לדרך שבה התורה אומרת את הדבר. אז אני שוב רוצה להדגיש את העניין. לא כתוב ומשה ענב מאוד. כתוב והאיש משה ענב מאוד. אנחנו יודעים שכל מקום שכתוב איש, אז זה להדגיש מדבר במישהו חשוב. בחשיבותו הוא ענב. זה לא רק עניין של תכונה פרטית, איזושהי נטייה נפשית, אופי של מישהו. זה מי שיודע להיות בו זמנית איש וענב.
אז שאני משמש במקומות שונים בכל מיני משמעויות וחלקן לא חיוביות. למשל, אין אני אלא בדעת. זאת אומרת, מילה רבת פנים.
כן. אז זה מאותן הדברים שהביטוי שלאו דווקא יפה להם. יש גם העניין שאין אני אלא ממצוות. וכל פעם שיש לך דבר כזה שאין משהו אלא, אם אתה רואה שיש כמה אפשרויות, אז כל אחד היא כביכול בביטוי לפחות סותרת את השנייה. אז חוזר, פירוש הדבר, כי לכל השיטות כוונת העניים חביבה להון, כי דתנן בפרקים, ויהיו, פרקים זה בפרקי אבות, ויהיו עניים בנבטיך, כי המניעים עצמן מהעושר מרבים דרכי השלום, וכתיב עולם חסד ייבנה. אבל לא נקעת כל כך שיעורה דרוב בני אדם נכנסים להסב, כי לא הווה כל כך חשיבה להון. היא לכך, לא דקדק נמי מיהו בעל אלה הדברים, כי הנצרכים לפרנסה רבה מרבים דרכי המלחמה ודוחין הגאולה שתבוא, כמבואר בהגתה דרבי שמעון חסידה וכפירשנו. וחייבים אנו לומר דבר בשם אומרו, הנמילה בדברים שמביאים גאולה לעולם. ובהכרח כהן אוכל בתרומה קודם לעני אוכל פיתו במלח, פירוש שמדרגתו עדיפה משום גודל המצווה ועושה משאינו, ועושה, סליחה, גודל מצווה ועושה משאינו מצווה ועושה. בוודאי שהכהן מצווה, אבל אני פשוט עליו נתגלגל הדבר ואינו מצווה. והלכה פירוש דברי רש"י, ואין לו נר להדליק בסעודתו, פירוש שאין סעודתו מצווה, אין כנר מצווה ותורה אור, כן? אבל אכילת התרומה מצווה היא, כלומר העני אינו מצווה להיות עני, ואפילו אם עני לשם שמיים הוא, אין לו מצווה בזה אלא חסדים. זאת אומרת שהטעות של אותה הקט שיש לה רמז דרך העניין של העני של האסאים, זה כאשר אתה בוחר באיזושהי התנהגות ואתה קובע שהיא מצווה, בעוד שהיא בחירה, כן? אבל אין בה מצווה, יש בה דרך חסידות אבל אין המצווה. ואם אתה בא לקבוע שיש בה מצווה בדבר שאין בו מצווה, אז אתה מעוות את העניינים. הרבה פעמים חזר הרב, וגם במובן מסוים בשיעורים על פרשת מסעה של סוף ספר במדבר, על כך שהבעיה של במחאות, אני שם את המחאות כתות, היא לא כל כך בכך שיש להם דרכים משלהם, זה שהם מגיעים לטענה שהדרך שלהם היא היחידה שהיא נכונה. זאת אומרת שזה שבני אדם יהיו להם איזו שהם, נאמר, נטיות, מנהגים, דרכים מסוימים, איזו שהיא הקפדה בדבר מסוים, אין בזה שום דבר רע, אולי אפילו להפך. אבל ברגע שטוענים שכולם היו צריכים לעשות כן, ומי שלא עושה כך אז הוא מחוץ להגדרה של יהודי כשר, כן? אז הוא מוכיח על ידי כך שהוא יצא מהכלל, אבל במובן הלא חיובי של הדבר. צריך להיזהר, כי זה, הדברים האלו הם כבר ניצנים של הכפירה. הם עדיין יכולים להיות בפנים, אבל זה כבר בדרך החוצה. זה כבר כביכול ייסוד דת נפרדת. ולא רק שיטה או זרם או והעניין הוא דכתיב כי נר מצווה ותורה אור, ואהרון הוא דמדליק את הנרות, ואז יאירו הנרות, פירוש כשהנר מצווה אז התורה אור. אתם למדתם את הפסוק הזה, נפגשנו אותו כבר כמה פעמים. דרך כלל עושים הנגדה בין הממד של הנר לממד של התורה, שהנר מאיר לשעתו והתורה מאירה לנצח וכו' וכו'. כאן יש דגש מסוים של הרב שאומר שהאור של התורה תלוי בכך שהמצווה היא מצווה. כן? כשהנר מצווה אז התורה אור, ופירוש הדבר כשהכהנים הם מורים הדרך ובעלותם הם את הנרות, אז אל מול פני המנורה הטהורה יאירו הנרות, שאף אל מול פני המנורה העילאה אשר אור הנצחית יאירו הנרות התיתאיות, כן, התחתונות, ואורם ניכרת ואינה מתבטלת. וכך פירוש רש"י במקומו במקרא, שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. אתם מכירים את פירוש רש"י זה? כן? בהעלותך את הנרות, שתהא שלהבת עולה מאליה. אז נשאלת שאלה גדולה על פירוש רש"י זה. אתם מכירים דרך אחרת להדליק? כל עוד שהשלהבת אינה עולה מאליה, לא הדלקת. אז מה פירש רש"י? אין אפשרות לעשות אחרת. אם אתה שם שם את הנר האחר או את הגפחור או מה שלא יהיה, ואתה מסיר אותו לפני שזה נדלק, אז לא הדלקת. ואם אחרי שאתה מסיר את המקור של של האש זה דלוק, אז השלהבת עולה כבר מאליה. אין משהו באמצע אפשרי. ופשיטה שכך היא דרך הדלקה בעלמה, אלא בא ללמדנו עיקר גדול. כשההלכה נפסקה על פי מורה הדרך, אז תורתה מאירה מאליה ואינה צריכה עוד למי שאמרה. אבל דעות היחידים לפי שעתם הן, כמו קורבן הנשיאים, ובפרט שלא יביאו אש זרה, וזהו ממש מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, היכה שלך גדולה משלהן, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, שכל ישראל רשאים לחדש ולהביא שמנה של תורה, שמן, כן, שמנה, שמנה של תורה, ובפחת שכוונתם לקדש. אבל אהרון הוא דמדליק ומטיב הנרות, ואז תורה אור משום נר מצווה. והחכמים אומרים, כן, אני חושב שלא צריך כאן הסברים נוספים. וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן סימן לדבר צאת הכוכבים, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר ואנחנו עושים במלאכה וכו'. זוכרים, זו באחת הברייתות נקודה שאנחנו דילגנו עליה, כי אנחנו הלכנו לפי הקו של שלושת האפשרויות של אני, בן אדם וכהן. אז כשהביאה הברייתא את הקטע הזה של זכר לדבר וכולי, אנחנו קראנו כמובן בגמרא, אבל דילגנו בעיון, אז אנחנו חוזרים עכשיו לאותו הדבר. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר, ואנחנו עושים במלאכה. מה הוא אומר? וכי תמה מכי ארבע שימשה ליליהו, ואין הוא דמחשכי ומקדמי, תשמע, והיו לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. תשמע, והיה לנו הלילה משמר. פירש רש"י. מי דקאמר והיום מלאכה, על מה היי דעבר מעלות השחר ועד צאת הכוכבים יממה הוא? וזכר לדבר איקה, בכל עת מלאכה קורא הכתוב יום. אז ישנה כאן בסוגיה דיון לברר מה מגדיר מה. האם המלאכה מגדירה את היום, או שמה את היום מגדיר את הזמן של המלאכה? אז לשיטת מי שאומר שאולי העניין של המלאכה הוא שמגדיר את תחומי היום, אז אומרת הגמרא, אולי אלה בגלל שיש להם,
יש מורלים
ווקוליסטים, כן? זאת אומרת שיש להם סיבה טובה, הם בונים את ירושלים, אז ייתכן שהם מקדימים ומאחרים מעבר לתחומים של היום, ואז אתה לא יכול להתבסס על העניין הזה כדי לומר זה התחום של היום. אתם מכירים את העניינים ש גם מבחינת ההלכות של זמני תפילה, לא רק עניין של קריאת שמע של ערבית שאנחנו נמצאים בתוכו, כל הנושאים הקשורים לנצח חמה ועלות השחר וכל הזמנים האלו הם שייכים לאותו העניין. מתי מתחיל היום? ועוד מדאמה והיו לנו הלילה משמר, מכאן שמשמרות הלילה מתחילים מצאת הכוכבים. אבל ראיה גמורה ליקה, משום דכתיב והיו לנו וכו', ומשמע דלא בדרך הרגיל. זאת אומרת, העניין של הלנו שבפסוק, כן, הוא הופך את העניין מכללי אפשרותי לנסיבתי במידת מה. ומשמע דלא בדרך הרגיל. אם לא כן, והיו הלילה משמר והיום מלאכה. מה זה לנו? אבל אלו ממה? מהי לנו? ואף כי אין לומר דאין הוא דמחשכי ומקדמי, אומר בסמוך שם לילה ושם יום, בכל זאת ראיה גמורה ליקה, דלמה הנמילה לעניין בניין בית המקדש דווקא, ולגר סינן משום דברי תורה, מדברי קבלה, לא ילפינן. זאת אומרת שהיות והמציאות היא מיוחדת, אז אי אפשר להסיק מסקנה למציאות הכוללת, אלא אם כן היית בא ואומר שהתעסקותו של האדם בעולם כשמטרתה היא תיקון עולם במלכות שדי, אז היא עולה לאותה המדרגה של בניין בית המקדש, כי לזה מתעסקים. היינו שיש בניין בית המקדש כבית מיוחד הממוקם איפה שהוא, מקום חשוב, הקדוש ברוך הוא בחר לשכן שמו שם וכו', אבל הוא בגדר של אב טיפוס. מה שמתבקש זה שכל העולם הוא יהיה באותה המדרגה של להיות מקום לשכינתו זו. אמנם התוספות פירשוה לאופן אחר לגמרי. אף על פי שאין ראיה לדבר, פירוש ראיה גמורה אינה, דהלה מיירי התם לעניין קריאת שמה. אינו הגישה של התוספות, כלומר שהיות והעניין הנידון בברייתא לא שייך לעניין של קריאת שמה, אלא בעקיפין משתמשים באותו העניין. ולא הבינותי מה כוונתם בפשט המאמר, ואם הפירוש הוא משום כי הפסוק ואנחנו עושים לא מהירי לעניין קריאת שמה, אפילו זכר לדבר ליקה, והאינו מהירי כלל לעניין קריאת שמה. אלא כך פירשו בברייתא, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים. ואף על פי דאין ראיה לדבר, פירוש דהי וטהר ובא השמש וטהר באי סימן דצאת הכוכבים, בכל זאת זכר לדבר איקה שנאמר וכו'. דמי ריקן שזמן התחלת הלילה המאוחר בכל השיעורים צאת הכוכבים הוא, ומעיקרה אינו מתכוון בברית אגבי צאת הכוכבים בקריאת שמה כלל, אלא לשעת אכילת התרומה לכהנים כדפרשנו. זאת אומרת שיש בדרך של הלימוד מתברר שיש סיבה שנקטו במשנה באותו הזמן, אף על פי שלכתחילה מדובר כאן בשני עניינים, לא אגיד שאין להם קשר, אבל שלכל אחד יש לו הכללים שלו. לצורך ענייננו התברר שבמקום לומר את הדברים בצורה ישירה, ממתי קוראים את שמה בערבין? משעצת הכוכבים. או אפילו שלא בדרך שאלה, קוראים את שמע משץ את הכוכבים. ראתה המשנה לנסח את העניין בצורה כזאת שהיא הכניסה את העניין של הכהנים שנכנסים לאכול בתרומה, מאותן הסיבות שאנחנו כבר ביררנו ודנו בהן. אבל מעיקרה אינו מתכוון בבריית אגבי צאת הכוכבים לקריאת שמה כלל, אלא לשעת אכילת התרומה לכהנים. וכדי פירשנו. ואם לא כן, הבלה למתנה מתי קוראים את שמה בערבים משעת צאת הכוכבים, כפי שאמרנו לפני דקה, שנאמר מעלות השחר עד צאת הכוכבים וכו'. ואף על פי דין ראיה לדבר זכר לדבר יש, לא אומר, והיו לנו הלילה משמר וכו', וכדי פירש רש"י. אלא כוונתו ליחס הקורא קריאת שמה דשכיבה לכהן אוכל תרומה, ומשום כך קורא בשעה שהכהן נכנס לאכול וכו'. ועוד, מה בכך אם הפסוק מאירי לעניין קריאת שמה אם לא? דהה במתניתין נמי מאירי מעיקר לעניין אכילת התרומה דתנן משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. לכן נראה כי ודאי כסברין לעניין אכילת התרומה בברייתא נמי, וכדאמר לעיל, והדר פשטולי מברייתא, והדר פשטולי מברייתא, זאת אומרת שאחר כך למדו את הדבר הזה מאותה הברייתא, מדקתני בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים. אתם זוכרים שהדיון בנושא הזה היה האם אותו הפסוק ובא השמש ותהר מדבר בביאת השמש לפי הדרך שאנחנו רגילים להשתמש בביטוי לילה, או שמה ביאת השמש בבוקר יום השמיני, כפי שרש"י מביא את ההווה אמינה של הגמרא בתחילת הדף. כן? ובדיון הזה הדר פשטולה מברייתא, הם קבעו את ה את העניין על פי מה שכתוב בברייתא, סימן לדבר צאת הכוכבים. שמע מינה ביאת שימשו הוא ומאי ותהר תהר יומה, שהיום שבו עדיין הייתה טומאה נגמר לגמרי. כן? ופשיטה דהי סימן לדבר צאת הכוכבים הווה לדעתכון הפירוש של ותהר. אמנם ראיה מן הפסוק ליקה, אין ראיה מן הפסוק שכך הוא ושכתוב הוא בא השמש ותהר, ואינו מיירי לעניין אכילת התרומה. ומן הסברה אנו לומדים כי צאת הכוכבים הוא הסימן של טהרת היום מאור השמש לגמרי, ולא מהפסוק עצמו. אף חכי זכר לדבר איקה, שנאמר ואנחנו עושים וכו', כי לעניין בית המקדש כעסיק. זאת אומרת שעשינו כאן את הסיבוב מהעניין של ובא השמש ותהר, ואנחנו קובעים שכשאתה אומר ובא השמש, זאת אומרת שהוא כבר בא, נעלם, ואז לילה. אז יש לנו עניין שסוף היום הוא בצאת הכוכבים, אבל אין זה מפורש בפסוק. אז אף על פי שאין ראיה לדבר מן הפסוק, יש זכר לדבר על ידי קשירה לפסוק אחר של אותם שעושים במלאכה, שאף על פי ששמה לא מדובר בקריאת שמה, כן? כמו שבמצב שלנו, במשנה שלנו, מדובר בכהן שנכנס לאכול בתרומתו, וזאת אומרת שמדובר כאן בכהן שלא יכול לעבוד את עבודתו במלוא מובן העניין. כמו כן, כשעדיין בית המקדש אינו בנוי אבל אתה בונה אותו, אז הוא עדיין לא מתפקד. זאת אומרת שיש כאן עניין של השוואה מסוימת בין המצבים השייכים למאמץ כדי להגיע לאיזשהו עניין, ואף על פי שאתה עדיין לא הגעת לסוף הדרך, היות ואתה מתאמץ לכך, כן? אז יש לנו אותו העניין שאני בקיצור אומר אותו בלשון הגמרא, וכפרה לה מעקבה. למה הכפרה לה מעקבה? כי זה לא תלוי בי. אילו היה זה תלוי בי, אז זה כן היה מעכב אם אני לא עשיתי מה שתלוי בי. אבל היות אילו היה זה תלוי בי, הייתי רוצה להביא את הקורבן כבר עכשיו, אבל התורה גזרה עליי שאתה יכול להביא רק מחר. כן? אתם רואים את ההגבלה בין הדברים. אמנם יש לברם בדרך רמז במה שפירש המהרש"א על עניין תהילה לדוד שלושה פעמים ביום אין שם, בעיקר לימוד תורה ביממה, כדאמרינן יזיף ביממה ופרה בלילה, ולילה אינו רק פיראון בעלמא, ושאמרו לא עברה ליליה אלא לגרסה עד כאן. דנמי לעניין תלמוד תורה היום הוא מסוגל למלאכה והלילה למשמר, וכדאמרינן לגבי העוסק בתורה לשמה, כאילו בנה בית המקדש בימיו. ובא הפירוש בנכון, שאף על פי כהפסוק ואנחנו עושים אינו מהירי לעניין קריאת שמה, ומשום הכי ראיה גמורה ליקה, בכל זאת רומז לעניין תלמוד תורה נמי וזכר לדבר עיקה.
אני עדיין קשה לי, מה זה בני אדם הזה?
מה זה בני אדם?
כי בסופו של דבר הרוב זה בני אדם.
לא, המיעוט זה בני אדם, הרוב זה עניים.
אז מי זה בני אדם?
אז הבני אדם שבסוגיה, אז זה רומז לאותה המדרגה שיש להם ההתייחסות של קדושת שבת, אבל חייהם חולין. אני לא רוצה לעשות השוואות יותר מדי מצמצמות, כן, מהבחינה הזאת, אבל יש לנו דבר ברור ממה שהיה במאה ה-19 בגרמניה. הווה יהודי בביתך וגרמני בצאתך. זה בני אדם. אתם מכירים את הסיפור של היהודי הגרמני המתווכח עם חבר בשנת 33-34, שיש לו חבר גוי גרמני שאומר לו, תראה, המצב מתחיל להיות בעייתי כאן, עדיף שתעזור. מה פתאום אני אעזוב, אני גרמני? החבר אומר לו וחוזר ואומר, והיהודי ממשיך לומר, אני גרמני. בסוף החבר קצת מתעצבן ואומר לו, אבל אם אתה גרמני, מה אני? זה אתה גוי.
יש אומרים שזה סיפור אמיתי.
זה סיפור אמיתי. זאת אומרת שכאשר אם תרצו, מבחינת האפיונים של של הדברים, אז בני אדם זה מי שיש לו מצוות ואין לו תורה.
אוי,
מה?
חביב.
אני אמרתי את זה במתינות, כי אמרתי שיש להם מצווה.
אבל השאלה היא דווקא על עניים, לא על בני אדם.
לא, הוא שאל את השאלה על בני אדם.
כן, אבל אז יותר קשה להבין שהרוב זה עניים, לפי האפיון שאתה תיארת של עניים.
מעני נדרש הרבה פה.
כן, ודאי.
ומנסים להציל דווקא את העני.
נכון. כי, תראה, אני שוב, מבחינת ההרחבה של, של, של העניין, הבעיה של, הבעיה של הבני אדם, כפי שאנחנו לומדים אותו מההיסטוריה, מאז הנושאים של החשמונאים וחנוכה לאורך כל כל ההיסטוריה של 300 שנה האלו עד חורבן הבית, זה שיש להם אותם שאם נותנים להם לקיים את המצוות כהלכתם, אז לא אכפת להם מהבוס בבית. זאת אומרת שהם איבדו את הממד הלאומי, ואנחנו יודעים מבחינה היסטורית שההפחדה הגמורה בין היהודים שנטו לנצרות לבין היהדות לא נבעה בעיקר מעניינים תיאולוגיים, אלא ברגע שהם בחרו ברומי כמרכז הרוחני שלהם ונטשו את ירושלים, ונטשו את הממד של עם ישראל בפועל, ובחרו באיזה ישראל רוחני. אז אלו הסכנות הקשורות לאותו הממד, שאנחנו נמצאים בסוגיה, כן, שאומרת, היות ואנחנו בגלות, נחרב בית המקדש, ואנחנו יודעים על פי מסורת אבותינו ונביאנו שהגלות השלישית, דהיינו גלות אדום, אין לה חקר. אנחנו לא יודעים מה התחום של הדבר, אז אנחנו צריכים לנקוט באמצעים שיבטיחו שבסוף הגלות נחזור לארצנו ונחיה עדיין מי שאנחנו צריכים להיות. אז אתה לא יכול להחשיב בעניין הזה את עמדתם של אלו שבחרו שאין להם צורך לחזור הביתה.
אז אם אתה מאפיין את המוני בית ישראל כעניים, עניים במובן שאתה מדבר עליו, שמי שבחרו להיות עניים,
כן, זו איזושהי, נאמר ככה, ישנה לפי הדרך של ההסבר של הרב, הדרך הנכונה והעיקרית זה הדרך של הפרושים, מה שנקרא אוכלי חולין בטהרה. אבל לא כולם מסוגלים, יש מי שמסכים עם זה אבל לא יכול, אז אתה זורק אותו החוצה. בהגדרה של הלא יכול הזה אני שם את המושג של העניות.
זה טיפה שונה מהדרך שבה אמרנו את זה.
לא, זאת אומרת שיש, ישנה הדרך העקרונית, אבל אחר כך ישנה המשמעות הסוציולוגית של הדבר. אז כמובן שהמשמעות הסוציולוגית זה, זה, זה לאו דווקא מי שמחזר על הפתחים שהוא עיקרי אני מהבחינה הזאת, אלא שיש לו אותה הבחינה שהוא לא במסגרת, כפי שהרב אמר, של נר מצווה, שאין לו נר להדליק להאיר בסעודתו, כי סעודתו אינה סעודת מצווה. אבל מה פירוש הדבר מבחינת המשמעות הסוציולוגית של הדברים? אני אתן איזושהי דוגמה כדי לנסות להאיר את העניין. אתם זוכרים, יש מנהג כזה שאנחנו פונים בתפילה, יש כאלו שחושבים למזרח, אבל זה לא נכון. אנחנו פונים למזרח כשאנחנו נמצאים במערב, אבל כשאנחנו נמצאים בצפון אנחנו פונים לדרום, וכשאנחנו בדרום אנחנו פונים לצפון, וכן הלאה. אז לאן אנחנו פונים? לאיזה כיוון אנחנו פונים? זו שאלה.
ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים.
זאת אומרת?
זאת אומרת שכולם חשובים.
לא. לא. אלא שאנחנו פונים לכיוון אותו המקום שבו מי שעבד את עבודתו ידע למי הוא עובד, אף על פי שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת שמבחינת העני, אין אני אלא אני לדעת, כן? אז כפי שאמרתי כבר כמה פעמים, אם אתה מגדיר את המאמין או הלא מאמין בהתאם לכך שהוא מאמין בשם או לא מאמין בשם, אז אין לזה משמעות, כי גם זה וגם זה לא יודעים על מה מדברים. לא להשלות את עצמנו. אז אנחנו יכולים לומר שאף על פי שאני לא יודע, אני מתכוון דרך זה שכוונתי היא לזה שהכהן הגדול היה עובד בבית המקדש, שהוא ידע למי הוא עובד. כפי שאנחנו אומרים, אני הסברתי את זה כבר פעם דרך העניין של קריאת שמה. הפשט של הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא הדרשות, הפשט זה משה מדבר לישראל, משה אומר לישראל, שמע ישראל שאני משה מדבר אליך, השם אלוקינו שלך ישראל ושלי משה, השם אחד, אף על פי שהדרך שבה אני מכיר את השם והדרך שבה אתם חושבים שאתם מכירים אין לזה שום השוואה. אז זאת אומרת שההבדל בידיעה, בהכרה, אינו נוגע לאחדותו. שמה ישראל, השם אלוקינו שלי ושלכם, השם אחד, ויחד עם זאת לכל אחד ואחד, ואהבת את השם אלוקיך לא ואהבתם את השם אלוקינו בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל מודיכם, אלא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. זאת אומרת שישנה לא רק האפשרות אלא אפילו החובה שבממד האפקטיבי יש יחס אישי פרטי של כל אחד ואחד לאלוהיו כפי שהוא מכיר אותו. כפי שאנחנו אומרים בתפילת הבוקר בברכות השחר בלשון יחיד, אלוקיי שמע שם בקרבי, כן, תוראי, כל העניינים האלה. אבל כשאתה בא לעבודה אתה לא עובד להשקפה שיש לך של מי הוא אלוקיך, אתה עובד למי שאתה מצחיר כהיותו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואתה את אלוהי אברהם, את אלוהי יצחק ואת אלוהי יעקב לא מכיר, אלא אם כן אתה מכיר את אברהם, את יצחק ואת יעקב. לכן אנחנו לומדים בסיפור של התורה מי הוא אברהם, כדי להתקרב למי הוא אלוהי אברהם, דרך מי הוא אברהם וכן הלאה. אבל מבחינת עבודה, לא עבודה לסובייקטיביות שלי המותרת בחיים הפנימיים, עבודה זה למי שידע, ואני מכוון את כוונתי ומצהיר בכוונתי בתפילה, כדי שלא תהיה חלילה איזה שהיא אפשרות שאז זאת עלולה להיות עבודה זרה אמיתית, כי אני מתכוון אליו אבל בפועל אני מגיע למקום אחר. וזה לא מבחינת אלילים, אתם מבינים את ההבדלים, אנחנו לא מדברים על האליליות היוונית או הרומית וכו', אלא שברגע שאני מתכוון בתפילתי, כשאני אומר אתה באיזושהי מחשבה שיש לי ביחסים הפרטיים שלי בינו לביני, אז זה כבר כשאנחנו אומרים על הגבול, תלוי מאיזה צד.
זאת אומרת, עניים זה עניים בדעת שהם לא יודעים את המצוות, הם לא יודעים להתכוון לציון.
אז הם יודעים, הם יודעים את המצוות, הם יודעים לקיים, הם יודעים לקיים את המצוות.
כולם אומרים אני מייחד במטילת את כל המצוות התלויות בה.
כן, קודם כל הלוואי שכולם, אבל
נגיד אפשר להגיד
לא, אבל זאת אומרת שבמפורש יש כאן, יש כאן שתי כוונות. ישנה או שתי בחינות לפחות בכוונות. ישנה בחינה אחת שבה הצד של הלאומיות שדיברתי עליו הוא חשוב, כשאני מבין שאני לא מצווה אישית במצוות. אני מצווה במצוות דרך עם ישראל. עם ישראל הוא שקיבל את התורה. ואני מחויב במצוות בהיותי חלק מעם ישראל. היחס של האדם עם התורה והמצוות הוא לא יחס אישי פרטי. היחס האישי הפרטי של האדם הוא לבית אבותיו, לשבטו, לעמו. ודרך אותו הצינור, כן, הוא מקבל את המצוות. לכן השאלה של החכם בפסח, אנחנו למדנו את זה כבר, שאלתו של החכם דומה מאוד מבחינה צורתית, מבחינה פורמלית, לשאלתו של הרשע. זה אומר אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, וזה אומר מה העבודה הזאת לכם. למה הוא לא אומר אשר ציווה השם אלוקינו אותנו? הוא יודע שזה לא נכון. את הציווי הוא מקבל מאבותיו, והוא לא יכול להעמיד פנים כביכול כאילו הוא קיבל את זה ישירות. יש לנו כביכול איזשהו ויכוח, זה לא ויכוח של, של אמת, אבל איזשהו ויכוח עם הרמב״ם בקשר לגילו של יצחק בעקדה. אז שיטתו או דחקו של הרמב״ם זה לומר שהוא היה ילד. ועוד שאנחנו קובעים על פי דרך אגב הזמנים השנים בכתובים שהוא היה כבר בן 37. ומביא בנו של הרמב״ם רבי אברהם בן הרמב״ם, שאביו אמר שאילו היה יצחק גדול, כן, אז הניסיון היה יותר גדול, הניסיון של יצחק מהניסיון של אברהם. אתם מבינים את ה... אז מבחינה מסוימת, אילו כל כולו של יצחק לא היה מסירות נפש, אז אכן הניסיון היה גדול יותר. יש נקודה אחת שאני רוצה כאן להדגיש בקשר ביחס לאותו העניין שלמדנו קודם. זה שאלוהים ניסה את אברהם. לכן אנחנו יודעים כי התורה קבעה לנו שהניסיון הוא לאברהם. אבל באיזשהו שלב יצחק שואל שאלה ומקבל תשובה, והתורה אומרת וילכו שניהם יחדיו. ושואלים איך זה ייתכן. דנו, זה ברור שמצד אחד הפסוק אומר לנו משהו חשוב, שאברהם רמז בצורה עקיפה ליצחק שהוא בעצם עלול במובן של לעלות, כן, להיות העולה, ושיצחק מקבל את זה, שזה מה שאומר הפסוק. אבל יש הבדל עצום בין יצחק לאברהם. זה שאברהם שמע את הדרישה, את הבקשה, את הציווי, תקראו לזה איך שתרצו, זה לא רלוונטי כרגע. הוא שמע מאלוהים, בעוד שיצחק שמע רק מאביו. אתם מבינים למה הדברים הולכים? זאת אומרת שהאמונה באביו היא באותה המדרגה של אמונתו של אביו באלוהים, מבחינה זו שאת רצון השם אנחנו הולכים לעשות. זה, אז היות והאב הוא יותר קרוב, היחס ביניו לבין זה יחס מיידי. אין כאן איזשהו מרחק שנותן מקום לאותה ההתנהגות של הנחש, של השטן, שבא להסתין על אברהם ולומר, לא, זה לא את השם, אתה שמעת את מחוץ לתחום, אתה... העניין הזה, כשאני שומע את אבי, אני יודע, זה אבי שמדבר. אז אותה בחינה שאני מקבל את התורה ואת המצוות לא ישר מאת השם, אלא מאת השם דרך עם ישראל. זאת אומרת שהקשר שלי עם עם ישראל, וכל כמה שהקשר שלי עם עם ישראל הוא אמיתי יותר, באותה המידה אני מתקרב לידיעת אלוהים. זה הדבר החשוב שאנחנו צריכים להבין. זאת אומרת שמי שבעצמו אינו באותה המדרגה שהוא יכול לדעת, כשאומר ברוך אתה השם אלוקנו וכו', מעבר למשמעות של המילים מה פירוש העניין, או כדי לדבר בשפה קצת אחרת, המשל ברור, אבל ידיעת הנמשל זו שאלה אחרת. אז אנחנו פותרים לעצמנו כביכול את הבעיה על ידי כך שאנחנו נאמנים לאלו שאנחנו יודעים שהם יודעים את הנמשל. והיחס בין אני לכהן.
אתה עושה ציון?
של שעה? אז עושים סיום של פרק ד', תביא את הבודקה. אתה יודע שמוטל...